היום אני חשבתי לדבר על נושא קצת הצידה לכאורה ממה שאנחנו לומדים בדרך כלל בספר, אבל אולי זה אפילו לא הצידה אלא גמרי לתוך השורש, כי זה שם הקורס, אהבת רע, כן? ככה אנחנו לומדים את השיעור הזה, שם השיעור, אהבת הרע. והיום אני חשבתי שאנחנו נדבר על האהבה בין איש לאישה, בין בעל לאשתו, ואולי מכאן זה יהיה היסוד, השורש של כל המהלך שאנחנו לומדים כאן. נתחיל מסיפור שהוא קצת עצוב, אבל אני חושב שהוא מאוד חשוב כדי שאנחנו נזכיר אותו ונספר אותו כאן, נתחיל ממנו. יש לי מכר שהוא היה אבא לשישה ילדים. תודה רבה. והוא התגרש מאשתו והתחתן עם בת שירות לאומי שעבדה אצלו במשרד. וכששאלו אותו, למה אתה מתגרש מאשתך כל כך הרבה שנים ביחד והכל, אז הוא אמר, פשוט מאוד, אני לא אוהב אותה יותר. לא אוהב. וזהו, זאת כל הסיבה. אישה טובה, נעברת, הכל בסדר, רק לא אוהב. ככה הוא אמר, כן. ואני חושב שהתופעה הזאת שהבעל לא אוהב את אשתו, או אישה שלא אוהבת בעלה, זו תופעה יחסית נפוצה. יש הרבה כאלה. ואני חושב שהשורש של התופעה הזאת, או סיבה לדבר הזה, הוא נעוץ בתפיסת עולם מוטעת ביסודה. נתחיל מבירור כמה מושגים. יש מושג אהבה, שאהבה טבעית. זו אהבה שאמא אוהבת את בנה, או בעל אוהבת אשתו. זאת אהבה טבעית, נורמלית, רגילה, כמו כולם, כל האנשים, יש הרבה שחוו את זה, מרגישים. אוהבים אחד את השני, אוהבים אנשים. אהבה רגילה. יש אהבה רומנטית. אהבה רומנטית זה כוח שנתון בתוכנו, שהוא נועד כדי ליצור קשר עם בת זוג, או כדי לשמור על הקשר אם הוא עומד בסכנה ואוטוטו מתפרק. זאת אותה אהבה רומנטית גדולה שמתוארת בספרים ובסרטים ולב דופק והוא מתרגש ועל הרקע שם מנגן כינור כזה נה 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 ואצלו אהבה גדולה והוא אוהב 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 ככה בכל הכוח, קשה לו לדבר, יבש בפה, נושם ככה, אוהב את אשתו, אוהב. לא, זאת אהבה שהיא נועדה כדי ליצור קשר. היא לא נועדה כדי לחיות עליה ככה כל הזמן. זה כמו סטארטר באוטו. הוא נותן המון כוח, המון עוצמה, שזה מתחיל את הנסיעה, אבל אתה לא יכול לחיות, לנסוע על סטארט, למרות שעקרונית, טכנית, זה ניתן. אם אתה שם מהלך ראשון, ומוריד אמברקס, ורק סטארטר, בלי מנוע, רק סטארטר, אוטו ייסע קצת. כמה מטרים ייסע? רק על ה... אבל אי אפשר ככה לחיות. ואף אחד לא חי ככה. אין אנשים שבצורה כזאת חיים 30 שנה. אין דבר כזה. זה כוח בא, ואחר כך הולך. הוא צריך ללכת, זה נורמלי. הוא צריך להיעלם. כי הכוח הזה הוא משתלט על הכל, ואדם צריך להיות מסוגל לחיות את החיים שלו ולבטא את האהבה שלו בצורה רב-גונית, בהרבה תחומים. אבל אם זה רק אהבה כזאת, הוא לא יכול לחשוב, הוא לא יכול לעשות שום דבר, וזה הכל הולך. לכן באמת כוח הזה הולך. אבל אנשים שחוו אותו פעם, מתגעגים עליו מאוד וזוכרים וחולמים שזה יחזור והרבה פעמים אנשים יוצרים משברים בחיי משפחה כדי שהכוח הזה יתעורר שוב. הם לא מודעים לזה, הם לא יודעים למה, אבל הם יוצרים מין ריב כזה קטן בתוכם, כועסים, מתנתקים אחד השני, וכשהם מתנתקים, אז הכוח הזה מתעורר שוב, כי הוא נועד, כמו שאמרנו, כן, הוא נועד או כדי להתחיל את הקשר, או כדי לשמור עליו אם הקשר עומד בסכנה. אז הם מתנתקים אחד עם השני, כוח הזה עוד פעם מתעורר, פתאום היא מרגישה שהיא מאבדת את בעלה, או פתאום הוא מרגיש שכבר... שמשהו פה הם יכולים להתגרש, אז אחרי זה משהו כזה, אז האהבה מתעוררת שוב, חזק, ואז הם עוד פעם מרגישים את ההרגשות החזקות הללו, כשהם מתפייסים. וכמו שאמרתי, הרבה פעמים הם יוצרים את המשברים הללו, כדי לעורר שוב את הכוח הזה. זה כוח שני. זה הסוג שני של האהבה. יש כן, יש כאלה שמתמכרים למשברים, נכון. וכך הם חיים כל החיים שלהם, ממשבר לפיוס, מפיוס למשבר, וזה סוג שני של אהבה, כן? אמרנו, אהבה טבעית, רומנטית, וסוג שלישי של אהבה זה אהבה אל-טבעית, או אהבה עליונה, אם אפשר לקרוא את זה ככה. מה זה אהבה האל-טבעית הזאת? מה המשמעות? משמעות של אהבה אל-טבעית זה יכולת שלנו לראות באדם שני את מימד האינסופי שבו. ובסוף, ובמושג אני, לכלול אותו. נחזור, נסביר את זה קצת יותר. כשאתה מסתכל על אדם אחר, בדרך כלל אנחנו קולטים אחד את השני, אנחנו קולטים צד החיצוני שלנו. כן? כמו שהבגד הזה, מעיל הזה, הוא לא אני, אלא ביטוי שלי. וכמו שהגוף הזה הוא לא אני אלא ביטוי שלי שהוא מתחלף הרבה במשך החיים הרבה פעמים ואנחנו ממשיכים להיקרא אני, אז כמו שגוף ופנים הללו זה אחד הביטויים שלי, כן? זה ביטוי בלבד. ככה גם האישיות שלי זה גם ביטוי שלי, גם האופי שלי, גם המידות שלי והאישיות, כל זה זה רק לבושים של משהו אחר שמסתתר מאחורי האישיות הזאת. מה שקורה באמת זה שמה שאני באמת זה גילוי של אין סוף, שהוא עכשיו מתבטא בצורה קונקרטית, ספציפית, מסוימת, שהיא נקראת רובן פיירמן. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, כל אדם בעולם, הוא ביטוי של אינסוף. צבע שלו, גוון של אינסוף. נגיד, אולי אתן דוגמה, כמו שיש כזה מסנן בחשמל, יש גם באופטיקה, באור, סביב מין מסנן אדום למנורה. אז היא תשקף אור אדום על הרצפה. אם נשים מסננת כזאת כחולה, אז עליה יהיה אור כחול, צהוב, צהוב. אז אישיות, אבל אור הוא אותו אור. מקור אור, נגיד שמש או מנורה, זה לא משנה, זה אותו מקור, רק הוא מתגלה דרך הפילטר הצהוב בתור אור צהוב, ובתור פילטר התחלת, בתור תחלת. זה הרעיון של אינסוף. אינסוף מתגלה בעולם שלנו באמצעות האישויות שלנו. אישיות אחת היא נקראת מאיר, אישיות אחת נקראת אסף, אישיות אחת נקראת אלחנן. זה אישיות שהיא עכשיו, או לא שם שלך כמובן, כן? אלא אישיות שלך היא ביטוי, גילוי, הופעה של אינסוף. כן?
זה רק בבני אדם, או גם בצמחים, בעלי חיים?
כן, גם בצמחים ובעלי חיים, אבל שם זה אין ערך לביטוי הפרטי של חיה זו או אחרת, אלא במין של חיה. כן? מתבטא באופן מסוים בקרנפים. זה סוג, כן? הקרנף הזה הוא לא משונה במהות מקרנף הבא, אחר. ואילו אדם כן.
ודומם.
גם דומם. גם דומם, אותו דבר. דומם, צומח וחי, הם במינים, זנים שלהם, הם אופן גילוי של אינסוף. זה, נגיד בצורה יותר בהירה, יותר קונקרטית, זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתור דומם. הוא מתגלה בתור צומח. זה הוא, זה לא משהו, כאילו זה לא יש דומם צומח חי ומעל הכל וכל זה הקדוש ברוך הוא מנהיג את זה, זה לא כך, אלא הוא נכון, אבל נברא הוא לא משהו מנותק מבורא. נברא, מה פירוש נברא? זה שהשם מתגלה דרכו כמשהו, לא עצמותו מתגלה, אלא באמצעות. באמצעות הנברא הזה או אחר. אז זאת הכוונה שנברא. זאת אומרת שהעולם הזה הוא כולו גילויים אלוקיים. וכל אדם פרטי, וכל חומר, כל יהודי, הוא סוג של צבע שאין כמותו במציאות כולה, אז מה שבעצם פה מתבטא במציאות שהאישיות שלנו שונה אחד מהשני, האישיות הזאת ששונה זה מזה, היא הגוון של אינסוף. לכן יש ערך כל כך גדול לכל אדם ואדם. מה אנחנו כל כך אומרים, קדושת חיי אדם, למה? כי קדושת חיי אדם היא מגלה משהו שהוא אינסופי. אין כאן מזגן, נכון? אז אם אפשר, כן, אולי תפעילו.
הרב הזה, למשל, עבודה
למידות
זה בעצם לתקן את הקליפה שלנו, את הקליפה.
או, בדיוק, נכון, בדיוק. עבודה למידות זה זה משהו שהוא, כמו שיש מסננת בצבע סגול, יש גם מסננת בצבע שחור. אז צבע שחור הוא פשוט מעכב הופעת האור. אז אנחנו רוצים, כן, לנקות את זפת, בדיוק, נכון. לכן צריכים לעבוד על התיקון נפש והמידות וכל. טוב, עכשיו, אז כשאני עכשיו רואה בן אדם אחר, אני אמור מה שאני עכשיו אומר לכם, אני לא יודע לעשות את זה. אני כבר אומר לכם מראש, אל תחשבו שזה דבר טוב. ברור, זה מאוד קשה, זה כמעט בלתי אפשרי ככה לחיות. אבל אנחנו אמורים, שאיפה שלנו זה כשאנחנו רואים אחד את השני, אנחנו קודם כל זוכרים שאנחנו עכשיו נפגשים עם ריבונו של עולם בצורה מצומצמת, מסוימת, גוון של ההופעה האלוקית, וככה אנחנו אמורים להתייחס אחד לשני, בתור גילוי של קדוש ברוך הוא, הופעה אלוקית העליונה ביותר ומיוחדת ומדהימה. אבל הדבר הזה הוא נקרא, זה אחד מהמרכיבים של מושג אהבה. זה נקרא שאני אוהב אותו. כן, זאת מה זה אוהב אותו? שאני עכשיו, את מי אני אוהב? את שמוליק שאוהב לשחק כדורגל? זה מה שאני אוהב? זה לא מה ש... אז הוא משחק כדורגל וזה פרופסור לביופיזיקה. אז מה? או שהוא אדם חכם והוא... אז מה? מה אכפת לי מזה? זה בסדר. אבל כשאני מבין שהוא אינסוף, שהוא ביטוי של אינסוף, זה משהו אחר. אז זה מרכיב אחד. ומרכיב שני של מושג אהבה, זה שאני כולל בתוך מושג אני, כשאני אומר על עצמי אני כולל גם אותו. זאת אומרת שאכפתיות שלי על עצמי וכל מה שהיחס החיובי או כל מה שאני חושב על העניין אני כולל בתוכו עוד מישהו. והמישהו הזה, כמו שאמרתי, זה ביטוי של אינסוף. אז כשיש שני מרכיבים הללו, זה נקרא שאני אוהב אותו. זו פירוש המושג אהבה. אולי אתן לכם דוגמה. כשאדם, נגיד, אולי לא דוגמה, אולי נגיד זה קצת אחרת. נאמר שככה באופן נורמלי, ככה אנחנו אמורים להתייחס אחד לשני כלפי כולם. וכמו שאמרתי קודם, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. איך אני יודע שצריכים להתייחס ככה לכולם? כי כתוב, ואהבת לרעך כמוך. ככה אני צריך, אז כל מי שהוא ראה, צריך לאהוב אותו. אבל הרמב"ן בספר ויקרא אומר שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי, הוא לא ריאלי, לא ניתן לאהוב את כולם בצורה כזאת. רמב"ן, כן, הוא קורא לזה הפלגה. ואהבת לרעך כמוך, הוא אומר, הפלגה. ולא ניתן, וזה, הוא אומר, לא ייתכן. אז מה, על פי רמב"ן עצמו, מה הכוונה ואהבת לרעך כמוך, אם זה הפלגה? אין מצווה כזאת שהיא הפלגה אצלנו. אלא מה הכוונה? הכוונה היא שאתה יכול להתחיל את התהליך הזה של אהבה כלפי בן זוג. אדם אחד, אתה כן יכול לאהוב ככה. וזה בן זוג שלך. נכון שזה מתח גבוה, וכמעט אי אפשר ככה לחיות. אבל לפעמים, כלפי אדם אחד, אתה כן יכול להתאמץ, וממש כל הזמן לזכור שיש לך פה עסק עם אין סוף, ואתה מפשיט את המושג האני, כן, כמו שמים מתפשטים, ככה גם אני מתפשט על עוד מישהו. וכולל אותו בעצמיות. ואחר כך המעגל הזה מתרחב, כי אז אתה יכול לכלול ככה גם את ילדיך, ואדם ודאי יכול ככה לאהוב את ילדים שלו. ואת חברים, ואת שכנים, ואת הורים, ואת בני עירו, בני עמו, בני מדינתו, בני עולם, בני בעלי חיים, והכל, הכל, 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 הכל. ככה להשית זה עד אין סוף. מעגל הולך כמה שיותר אנשים נכללים במושג הזה של אהבה אצלך, ככה נשמה שלך יותר גדולה, ככה אתה יותר צדיק, ככה אתה יותר אדם נעלה, וכו' וכו' וכו'. זה בעצם מדד לרמה הרוחנית של האדם. זה כמה אנשים אתה אוהב.
מה זה תוצאה של
ההכרה? כן, בדיוק. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. מה שיוצא מזה, זה שאהבה זה לא משהו שהוא... זאת לא הרגשה, וזה לא רגש, אלא אהבה זה יחס. יחס לאדם אחר. וכתוצאה מיחס הנכון, בא הרגש, בא התחושה הזאת של אהבה. זה פועל יוצא. אהבה רומנטית, או אהבה שאתה מתרגש, ואתה, כל מה שתיארנו קודם, אתה יכול להגיע לאותו דבר ברמה הגבוהה. לא באופן טבעי שזה מתעורר בך, כי טבעי, לפעמים זה מתעורר, לפעמים זה לא מתעורר, ובא והולך. כן? אבל זה הולך. זהו, זה מה שאני רוצה להגיד, שלא עוברים. אדם שככה מתייחס למישהו בתור גילוי של אין סוף, והוא מכליל את המושג אני עליו, לא ייתכן שלא תתעורר בו אהבה. זה ודאי מתעוררת, אהבה רומנטית, אהבה רגשית, מתעוררת. היא באה כפועל יוצא, כתוצאה. אתה רוצה להגיד משהו? כן, לא? לא הרמת יד, מישהו הרי יד, אני ככה משהו, רגע. טוב, בסדר.
מה זה להכליל אותי
בשני? מה זה להכליל מישהו אחר בתוכי, נכון? זה שמה שאתה חושב על עצמך, ומה שאתה מאחל לעצמך, ומה שאתה אוהב את עצמך, אז ככה אתה לומד להתייחס למישהו אחר. אתה אומר, אם הוא לא מאושר, לי אין חיים. אני חייב, אני צריך שרק יחד עם האדם הזה, אני מבין שאני מבטא את הצד העצמי שלי, האמיתי שלי. שאני רואה את עצמי בתור פן זכרי שלה. והיא מהווה פן נקבי שלי. זאת אומרת שאני אמיתי זה לא מה שאני יושב פה לבד, אלא אני אמיתי זה מושג רוחני, על עולמי, שהוא מתבטא בשתי פרצופים, בפן של שלי ופן של אשתי. זאת אומרת, כך אנחנו מתבטאים. זאת אומרת, יש פה משהו שאני עצמי, זה משהו שזה לא פה ולא היא, לא אני ולא היא. מה אני עצמי? זה משהו שלישי, שהוא לא היא ולא אני, אלא משהו אחר. שאני והיא זה הביטויים של האחר הזה. והדבר הזה, חז"ל קוראים לזה, איך קוראים לדבר השלישי הזה? מהו? שכינה, נכון, זה בדיוק המושג שכינה. על זה הם אמרו שכינה ביניהם. מה זה שכינה? שכינה זה המימד העל-עולמי של האדם. והאדם אף פעם, שכינה לא מופיעה באדם פרטי. אין שכינה שרויה על אדם פרטי. כמו שאנחנו, אם אתם זוכרים, אנחנו פעם למדנו את זה על צלם, במערל, שאין כזה דבר צלם אלוקים באדם פרטי. צלם זה תמיד הקשר. הנקודת החיבור בין בני אדם. וכשיש חיבור נכון, אז יש להם צלם אלוקים. אז זה אותו דבר, זה אותו רעיון. צלם או שכינה, זה אותו אחד. אז אני לומד להתייחס לעצמי בתור ביטוי, לא בתור כוליותי. זה דבר שהוא קשה מאוד ככה לחשוב, כי זה צריך לשנות כל, כן, לשנות את הראש, כל תפיסת עולם. אבל כי אנחנו התרגלנו ככה. התרגלנו שתמיד, כשאני אומר, אני דופק על על החולצה. אני. אבל באמת, ודאי שאנחנו מבינים ש, כן, כמו שחזל אמרו את זה, שאדם ללא אישה לא נקרא אדם. כן? לא קרוי אדם. זאת אומרת, יש פה מימד אחר, מימד מטאפיזי, על עולמי, שהוא האני העצמי שלי. כי מה שאני אומר פה, כשאני דופק על החולצה, כל זה ימות. יום אחד זה יתרכב, וכמו שהחולצה הזאת יום אחד היא תהיה בלויה וסמרטוט ותהפוך לאפר, ככה זה גם גוף, וככה גם האישיות שלי, גם המחשבות שלי, גם זה יום אחד ימות ויתרכב באדמה. מה שלא יתרכב זה המימד העל טבעי, על פיזי. הוא אף פעם לא נעלם, והוא נוצר על ידי, או נחשף, מתגלה במציאות, על ידי זה שאדם מצליח לצאת מהפרטיות שלו. כן? הוא עושה כאילו צד אחד מחוץ לו, יוצא מאישיות, מפרטיות שלו, ברגע שהוא יצא מפרטיות, מיד כתוב על זה, נמחלים לו כל האבונות. הוא הופך להיות למישהו אחר. ככה כתוב בגמרא, שאדם שהוא מתחתן, אז נמחלים לו כל האבונות. למה? אז הוא התחתן, ביג דיל, אז הוא אמר, בסדר, התחתנו, נו, אז מה? מה קרה? מה זה טוב, כן? כזה, נרקוד ונשמח, אז הוא התחתן, נו, אז מה? למה נמחל לו הכל? והרי לא כתוב שכשהוא חוזר בתשובה, אלא אם רק מתחתן. אלא אנחנו מבינים שאם הוא מתחתן באמת, לא שהוא עשה טקס על נישואים, כן? אלא הוא מתחתן באמת, אז מה פירוש הדבר? זה פירוש שהוא הפסיק להיות אדם פרטי, הוא יצא החוצה, הוא התפשט במרחב, הוא הפסיק להיות סגור, כן? הוא הכליל, הוא כולל בתוכו עכשיו עוד מישהו. אז עוד מישהו, אז עכשיו שהוא עצמו, לא אני, הוא לא פרטי. אם זה כך, אם הוא לא עצמי עצמו, כמו שהיה קודם, אז זה כבר אדם אחר. אם זה אדם אחר, אז אין לו כבר אבונות. אבונות קודמות שהיו לו, זה היו לו איש פרטי שחטא קודם. עכשיו הוא התחתן, זה כבר מישהו אחר, זה כבר ישות מטאפיזית, זה כבר שכינה. אז לא, אין אבונות. כן, אתה רוצה להגיד.
איך מישהו יכול להתייחס למישהו אחר באותו
דרך
שהוא מתייחס לעצמו,
אם
סך הכל הוא מודע בעיניים שלו,
ולא
בעיניים של מישהו אחר, זה יש משהו...
לא, ודאי, אתה צודק בשאלה שלך, זה דיוק יותר טוב, מה שאתה אומר. זה לא שאני מתייחס אליו כמו שאני מתייחס לעצמי, כי אני לא יכול ככה. אתה צודק, זה לא הסברתי את עצמי טוב. זה לא שאני, אלא מה שאני מאחל לעצמי דברים טובים, כך אני גם באותה מידה מאחל לו או לה. זאת אומרת, אכפת לי מילדים שלי שהם יאכלו מישמיש אחרון יותר ממה שאני אוכל אותו. יש עכשיו נשאר אפרסק. מי יאכל אותו? אז אני אומר, אתה, כן, פיניש איט, כן, אתה תגמור, תאכל אתה. הוא אומר, לא, אתה תאכל. אז בסדר, כאילו משהו שאכפת לי, זאת הכוונה, לא משהו. אבל מבחינה יותר עמוקה, אז זה מה שהסברתי בסוף, זה שאתה יוצא מהאישיות הפרטית. זה העיקר הדבר. כן, מה רצו?
שהאדם לפני שהוא מתחתן בעצם חצי נשמה?
לא, הוא לא חצי נשמה. הוא לא נשמה. הוא עדיין, הוא כמו פוטנציאל להופעת הנשמה.
אם הוא ימות
לפני שהתחתן? כן, אז אם הוא ימות לפני שהתחתן, אז מה שבעצם עומד בבית דין של מעלה, זה משהו, פוטנציאל שלא יתגשם. כמו שעובר שימות לפני שנולד, או תינוק אחרי שנולד, אחרי, אתה יודע, אחרי חודש מת. אז יושבים עליו שבעה, מצטערים, אבל כולם מבינים שבעצם מי שמת כאן זה לא בן אדם במלוא מובן המילה, אלא פוטנציאל. זה מה שמת. הוא לא, הוא לא, הוא לא עדיין אדם עד הסוף. לכן גם בתורה יש כל... כן, נכון, נכון, יש הרבה דברים, ועדיין יש משהו שמצוות שלו לא מצוות עד גיל 13, נכון, ועד גיל 20 אין עונשין, וגם יש דרגות. אז חז"ל אומר, גם אדם פרטי, גם מי שלא מתחתן, אתה רואה שיש משהו, מדרגות של התגלות של הנשמה בפועל. זה לא מיד בגיל 0 נולד, יום אחד זה, הוא כבר אדם. עד יום 30 לא יש עם שבעה עליו. ילד שנפטר, לא עלינו, תינוק שנפטר עד גיל 30 יום, עד גיל חודש, אין עליו שבעה. וכולי וכולי. זאת אומרת, יש מדרגות של הופעת הנשמה. וכל המדרגות הללו זה פוטנציאל, 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 עד היום, עד יום שהוא מתחתן. אז אני מבין שזה מרגיז אתכם מאוד לשמוע מה שאני אומר, כי אתם, כי אני אומר עליכם שאתם חצי נשמה, כן, שאתם לא פוטנציאל בלבד, שאתה לא נקרא אדם, כן, אז זה לא נקרא שאתה לא בן אדם, אתה בן אדם, אתה בן אדם במלוא מובן המילה, אבל אתה לא אדם, וזה לא אותו דבר, כן. נכון, בדיוק, נכון, כתוב, אבל לא, בן אדם לא מת. אדם הזה הוא אכן נעלם, ואכן על זה כתוב ששכינה בוכה. נכון, בדיוק. כאילו, כן, מזבח, מזיל עליו דמעות וכל זה, זה לא, אז התגרשנו, מה קרה? אז זהו, אין ילדים, אפילו לא צריכים לשלם דמי מזונות, זהו, להתראות, אוטו שלי, בית שלך, כן? תעשי מה שאני רוצה, אני עכשיו, יש לי אוטו, איזה כיף, התגרש. מה קרה? שום דבר. אבל, הדבר הזה, אם באמת כך קורה חס וחלילה, כתוב זה קטסטרופה בשמיים. אז זה דבר נורא, כן, בבקשה.
איך מקודם, שנה שלי, שכבר התחתו, 3-4
נכון, 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 שאלה מצוינת, נכון, טוב מאוד. באורות הקודש, חלק ד', יש אצל הרב קוק תשובה לשאלה הזאת. הוא אומר ככה, שנפש של הגבר, היא מסוגלת לכלול בתוכו הרבה הרבה נשמות אחרות. למלך עד 18, כן? זאת אומרת, הוא יכול לכלול בתוך אישיות שלו הרבה הרבה נשמות, והם ביחד יוצרים את, את הצד העליון הזה. אלא מה? בפועל זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי, כיוון שיש מה שנקרא, גם הנשמות שלנו הצטמצמו, ואנחנו נהיינו מבחינה מסוימת פחות אידיאליסטים, כי היום זה מישהו שמסוגל להתחתן עם הרבה נשים, זה בא מתוך נמוכות שלו, מתוך התאוותנות שלו, בדברים נמוכים. אבל אם אדם הוא ביסודו שאיפה אידיאלית, כמו מלך ישראל, זה משהו אחר, אבל אנחנו לא מסוגלים.
ואם אדם כזה לא מתחתן עם 18, המלך לא מתחתן עם 18, אז הוא לא שלם?
לא, הוא יכול להתחתן עם רק עם אחד, ודאי, אבל אז האחד הזה, זה משהו שהם מצליחים ליצור אחדות ביניהם, רק על שניים, כן, 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 בבקשה.
האם קשר הנישואים הוא לא בבואה או שאיפה לחזור לימים של אדם הראשון לפני יצירת חווה, כאשר לפי חז"ל,
נכון, נכון, נכון,
בעל ואישה, כן, זאת אומרת, הזכר והנקבה,
נכון, נכון, נכון. זה שאלה, ודאי, שאלה מאוד נכונה. זאת אומרת, שאנחנו כאן לומדים שבעצם, איך אנחנו יודעים שהאיש ואישה צריכים להתאחד ולהיות אכן כישות אחת? כי ככה הם נבראו. כי ידוע, אדם וחווה, נבראו במתחילתה, בהתחלה, כישות אחת. זה לא היה אדם נפרד, חווה נפרד, כן? שניים. אלא נפרעו כישות. ורק אחר כך הם התפצלו, הם נפרדו, התנתקו אחד משני. ואחר כך הם צריכים עכשיו לחזור ולהתאחד שוב לישות העליונה הזאת, על עולמית, שהיא האדם, כן, בהדיעה. כן, זאת העיקרון. כן, בבקשה.
אז זה אידיאל שאנחנו רוצים לחזור לזה, שזה יהיה יכול להיות בן אדם ויותר
מאחד, אישה? לא, אנחנו לא רוצים לחזור. כי היום כנראה טבע שלנו השתנה בצורה כזאת שרבינו גרשום לא סתם טכנית נתן חרם שאסור לצאת עם שתי נשים. זה לא היה טכני. אלא הוא כנראה עמד על, כאילו, יריך, הבין, קלט את, את השינוי בנפש האנושית היום. אז לכן לא, בידיעה אנחנו צריכים להיות אחת, אחת עם אחת.
גם, גם מלך משיח. גם
כן, נכון, נכון.
נכון. אבל זה אומר שיש לנו חלק לא קיימת.
זה פוטנציאל. חלק לא קיימת זה כוונה שיש לנו יכולת לחשוף משהו שהוא... שהוא עצמיותנו האמיתית. כן, כן, בבקשה.
מה הכלים? איך מגיעים לאהבה הזאת?
נכון. אז עוד מעט אני אנסה לענות על זה. כן.
בן אדם מתקרש או מתעלמן.
כן.
שהשלי, השלישית.
זה אותו עיקרון. כמו שאמרתי קודם, אנחנו אמורים לחיות ולאהוב ככה את כל העולם. ואהבת לך כמוך, כולם, בלי יוצא מן הכלל. אבל אנחנו לא מסוגלים, פשוט לא יודעים, לא יכולים. אבל זה שאנחנו לא יכולים, זה לא אומר שזה לא יהיה ככה. יבוא יום וככה זה יהיה. אז כל פעם אנושות מעמידה לפנינו נציגה אחת, כן, שהיא בשבילי הסמל או תמצית של העולם כולו.
של...
כן, כל עוד שהיא, שעכשיו היא נמצאת, אני חיה, אז היא בשבילי נציג של אנושות כולה. אני מתחיל כאילו ממנה, ושאיפה היא ללכת ולהרחיב מעגל יותר ויותר. וככה באמת אנחנו אמורים לעשות. כן? ואני ערכה קודמים. למה? כי אתה מרחיב את האחריות שלך. עליהם אתה לא יכול ישר לקפוץ על עולם כולו. אבל גם היא, זה רק כאילו שביל. כן? זה כבר התחלת שאיפה שלי לכולם, ואנחנו לא מסוגל, אני בכל אופן לא מסוגל ככה לעשות, ככה לחיות, בסדר. אז אולי יום אחד אני אלמד, אני אצליח, בינתיים, אדם אחד, אני כן לומד את זה. כן.
אז מה העניין
ש...
זה נשמע כאילו שכל איש, כל אפשר עם כל אחד ליצור קשר של נישואים כזה, אז ואם... אם זה נכון, אז מה העניין של בת זוג מן השמיים?
כן, אז נכון, זאת גם שאלה טובה. למה דווקא היא ולא מישהו אחר, מישהי אחרת? למה דווקא היא?
גם, למה כבר חזל עצרו את האופציות של הגירושים, לא משנה מה עם הבת זוג, וגם היא, לא יודע, חזרה בשאלה משהו, אין שום סיבה להתגרש, כי בכל מקרה אתה יכול לראות.
כן, נכון. באמת, באופן אידיאלי, לא צריך להתגרש, נכון? נכון. זה גירושים, זה... נכון, נכון. אז האופציה הזאת, זה קיימת כמו שבמטוס יש יציאת חירום. ראית פעם במטוס יציאת חירום? אז זהו, אז יש כזה דבר, יש אופציה, אבל זה כל הזמן סגור. כן, זה... דלת שלא משתמשים בה. עכשיו, לגבי למה דווקא היא ולא מישהי אחרת? כי באמת, עקרונית, אני צריך להיות מסוגל לעשות את זה עם כל אחת בעולם, כל אחת אחרת. אבל אני לא מסוגל. פשוט אין לי מספיק. כן, נכון, מעטפת, נכון. אין לי מספיק עוצמה רוחנית לאהוב כל אדם, אבל באמת אומרים שאנשים בינוניים מסוגלים לאהוב אנשים בינוניים. צדיק שאינו גמור מסוגל לאהוב רשע שאינו גמור. ורק צדיק גמור יכול לאהוב רשע גמור. כן. אז מבחינה זו באמת, כמה שהגודל של הנשמה היא יותר גדולה, ככה היא יכולה לאהוב יותר ויותר אנשים, לא, בלי הבחנות. היא כזאת והיא כזאת והיא כזאת, לא, כל אחת. אבל אני לא מסוגל. לכן אני מחפש מישהי שאני כן מסוגל, ואותה אני כן. אבל צריכים לדעת שזה לא כמו שמתאים. יש אחת ויחידה ורק היא, ואם היא לא, היא פתאום נגיד, היא לא יודעת שהיא אחת ויחידה, והיא כבר התחתנה. זהו, פעם, גמרנו. כבר כל החיים שלי אני אהיה רבה. לא. אז לא היא, אז בת דודה שלה. לא בת דודה, שכינה שלה. מישהי, כן, אז מישהי הוא שם מהסביבה, בת מהכיתה שלה. זה מישהי שקרוב קרוב לזה. אז זה שאני לא יכול עדיין, שאני צריך בדיוק בדיוק בזה לדייק, טק, 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 אז זה ההגבלה שלי. כן?
אם אנחנו אומרים שהנשמה הייתה מוכנה לאהוב את הגוף, אז אנחנו אומרים שזה ירדה בשתי גופות נפרדים, אז פשוט שזה אחת ויחידה. והעניין הזה שאם התחתנה, אז כנראה שזאת לא האישה שהייתה ממנת לך מכתחילה. עכשיו אם מתגרשים, אז יכול להיות שהאישה שהייתה נשוי לה, זה לא באמת אותה אחת שמשלימה אותך להיות אדם.
זהו.
ככה אני
אסביר.
לא מחייב שהתחתנת עם אותה אחת שהיא הייתה, ואם התעלמנת, אז יכול להיות שנגמר לך שלב.
אני מבין. זה גם נושא חשוב, באמת מרתק. רק אני חושב שזמן שלנו הולך נגמר, ואתם שאלתם פה שאלה אדירה. מישהו שאלתם אותי, איך עושים את זה? איך ככה מגיעים, נכון? וזה צריך להסביר. אבל גם שאלה שלך היא טובה מאוד, אני לא יודע, אני ממש ככה נקרא למי לענות, אבל אתה יודע מה, אני אגיד לך עכשיו בקצרה, ואולי לא תבין, כי זה באמת מאוד מאוד תמציתי, כי זה נושא גדול, ארוך, אבל אני חושב שאלה ששאלו קודם היא חשובה, ואני יענה קצר ויעבור לשם, כי אנחנו לא נצא מזה. אז בקצרה זה ככה, זה לא כזה שהיינו בשמיים אני והיא, מיוחדים, נולדנו בשתי גופים ועכשיו אנחנו צריכים להתאחד. זה הציור הזה שעכשיו, כמו שאתה הצגת אותו, ציור הזה הוא רגיל, רוב האנשים ככה חושבים, וזאת טעות. מה שקורה זה שאנחנו מגלים את הנשמה שלנו בעצמנו בחיים. זאת אומרת, כשחזל אומרים זכו, אז שכינה ביניהם. מה זה זכו? זה לא ש... זכו נפל עליהם, כמו זכייה בטוטו, זכו קיבלו חינם. אלא זכו, כוונה היא זיקיחו, כן? שהם הזדקחו, או ראו שהם זכו לחיות עם האדם הזה, אחד עם השני, שזו זכות. זכו זה לא כזה דבר שאתה, הוא זכה, אני לא, מה אני אעשה, כן? שתסתדר, אני לא זכיתי להקים בית נאמן בישראל איתה, כן? זה לא ככה, זה לא זכו. זכו זה עבודה. אז זה לא שיש פה מישהי שאני צריך לכוון, למצוא אותה שם משהו. מצאתי, התחתנתי, זכיתי, יופי. לא, אז, כן, אז פעם הבאה, כן? ננסה שוב. שידור חוזר. זה לא ככה, אלא אם התחתנתי, זה סימן שזה, עצם עובדה שהתחתנתי, זה כבר עצמו סימן שזה מן השמיים. אין כזה דבר שהוא התחתנתי במקרה, זה מן השמיים. עכשיו זה אומר שמכאן והלאה אני מתחיל לעבוד כדי להפוך אותה לזאת שהייתה נועדה לי 40 יום לפני שיצא נוצר ורד, יוצא בת קול ואומרת בן פלוני לבת פלוני, שדה פלוני לאיש פלוני. זאת אומרת שאנחנו עובדים ביחד ובמסגרת הנישואים כדי להתהפך להיות זוכים אחד בשני, להיות, לגלות שאנחנו שייכים לאותה נשמה. זה לא שאתה קולע פתאום או לא קלטת, אלא אתם עובדים והופכים אחד את השני לנשם. אבל זה נושא ארוך וזה דבר גדול, כמו שאמרתי, זה צריך הרבה לדבר על זה. בוא נעבור ישר לשאלה, איך עושים את זה? איך מגיעים לסוג כזה של האב?
איזה סוג?
כן. לפני שאני אסביר את זה, אני רוצה להגיד לכם שפעם, שכל הדברים הללו אנחנו מדברים בבית חופשי אחד עם השני, אני עם אשתי ועם ילדיי, ואנחנו מדברים ככה, מסבירים את זה הרבה הרבה פעמים, עד כדי ככה שילדים שלנו כבר התחילו לצחוק אלינו קצת ואומרים, כן, אבא, אז אתה אוהב בננה? אתה אוהב דגים? איך, אתה רוצה, כן, אתה מפשיד את עצמך על הדגים? אתה רואה בבננה אור אלוקי? אז לכן הם התחילו לצחוק במשחק הזה, שואלים אחד השני, אתה אוהב בננה? אומרים, לא, בננה טעימה לי, בננה מוצאת חן בעיניי, אני יודע, היא טעימה, אבל הם לא אומרים, אני אוהב בננה, כי אוהב זה משהו אחר, זה לא שאתה דבר כזה זול, love, כן, love. אז אני פעם רציתי לקרוא לשיעור הזה, לאו שלא כתוב בתורה. אז טוב, אז בואו נתחיל קודם כל אז איך עושים את זה. אולי טוב, אולי דוגמה. יש לי מכר שהוא פרופסור לפסיכולוגיה ועושה פסיכואנליזות, הוא מנסה להיכנס לתת מודע של בן אדם, ואם הוא צריך תיקון אז הוא עושה תיקון בתת מודע, זה פסיכואנליזה נקרא, ונפגשים לעתים קרובות, זה 5 פעמים בשבוע, הוא נפגש ככה עם פציינט, יושב איתו שעה שלמה, ומשוטט איתו שם בעולם התת מודע שלו. אז פעם הוא סיפר לי, שאל אותו מישהו, תגיד לי, זה לא משעמם לך? שם אתה יושב עם איזשהו אדם, שהוא אדם פשוט כזה, לא מי יודע מה, כמה חכם, אז אתה יושב וככה ומשודד איתו, זה נמשך שנים דרך אגב, פסיכואנליזה, זה יכול למשך 2, 3, 5, זה הרבה זמן, לא נמאס לך? אז הוא אומר, אין כזה דבר תת מודע משעמם, זה תמיד מלהיב, זה תמיד עמוק, בלתי צפוי, מדהים. אם אתה כבר הצלחת, אם אתה חדרת לתת מודע של בן אדם, זה עצום, זה מאוד מעניין, וזה, אתה פשוט שט בזה, זה מאוד מאוד מעניין. בעיה היא רק שלא עם כל אחד אתה מצליח להיכנס לתוך מודע, תת מודע שלו, ואז הטיפול לא מוצלח, ואז בעצם הם לא הולך. אבל אם כבר חדרת, זה לא יכול להיות לא מעניין. אותו דבר אני חושב שאפשר להגיד בין בני זוג. כל העבודה שלך, כל המאמץ שאתה עושה, זה לנסות לחדור לצד האינסופי של בן זוג שלך, שאתה מתייחס אליו ככה. ברגע שהצלחת, לא ייתכן שאתה לא תאהב. זה כל כך מדהים. שאתה לא יכול לא לאהוב את זה. זה מרגש בצורה לא נורמלית. אז כשזה מרגש אותך, אז זאת האהבה הגדולה, הרומנטית, שאנחנו מתגעגעים עליה. לא צריך בשביל זה לריב. אתה כל הזמן פשוט מסתכל על הפנים. תנסו להתייחס אחד לשני ככה, לדקה, לשניונת, תתייחסו, תנסו, כשאתם מסתכלים אחד על השני, תנסו לדמיין מה עומד מאחורי מה שאתם רואים. אתם תדעו שזה דבר ש... שהוא מדהים, הוא מלהיב. כל הבעיות שלנו שאנחנו לא יוצאים קשר טוב עם בן זוג או משהו כזה קורה, זה ב... או לא עם בן זוג, סתם עם אדם, זה כי אנחנו מתייחסים רק מבחוץ. מה? זהו, עכשיו שזה לא, לא, לא. אני תכף נסביר לגבי סובייקטיבי ואובייקטיבי. עכשיו, מה שקורה זה שאנחנו בדרך כלל מתייחסים אחד לשני בתור אובייקט. הפוך, לא סובייקטיבי, אלא אובייקטיבי. אני מסתכל עליך כאל אובייקט. ולכן אני אוהב אותך. למה? כי אתה חכם, אתה צדיק, אתה נפש עדינה, אתה אדם כזה וכזה, ולכן אני אוהב אותך בגלל הדברים הללו. ברגע שאני ככה מתייחס לאדם אחר, אז אני מתייחס אליו בתור אובייקט חיצוני לי, שאני מסתכל עכשיו מפה אליו, ואני מעריך את האובייקט הזה. סוג כזה של יחס הוא נקרא אהבה שתלויה בדבר. מה הדבר הזה שבו אהבה תלויה? זה הנאהב עצמו. זה לא כסף שלו, אלא אישיות שלו. כשאני מתייחס, כשאני אוהב מישהו בגלל האישיות שלו, בגלל שהוא אדם טוב לב, הוא חכם, והוא מבין אותי, והוא רגיש, והוא כזה, והוא כזה, והוא כזה, ולכן אני אוהב אותו, זה נקרא אהבה שתלויה בדבר. באיזה דבר זה תלוי? בצדקות שלו, בחוכמה שלו, ביכולת להבין אותי, בטוב לב שלו, בגמישות שלו, אבל יש סוג אחר של אהבה. סוג אחר זה שאני עכשיו לומד לאהוב אותו לא בגלל שהוא כזה, אלא בגלל שלי יש כוח לאהוב אותו. וזאת אהבת סובייקט. זאת אומרת, אני הסובייקט, ומקור האהבה זה לא הוא, אלא אני מקור האהבה. לא בגללו אני אוהב אותו, אלא בגלל שבי יש יכולת הזאת, כישרון הזה, מצווה הזאת, מתנת אלוקים, ציווי השם, יש בי הדבר הזה, הוא בי, ובגלל זה אני עכשיו מפנה את האהבה הזאת אליך. אתה עצמך נחמד, יכול להיות שיום אחד אתה לא תהיה נחמד. אולי פתאום אני אגלה שאתה כזה וכזה. אבל זה לא משנה, כי אהבה, מקור שלה היא בי, וזה נקרא אהבה שאינה תלויה בדבר. אותו דבר גם אהבה כלפי קדוש ברוך הוא. למה אנחנו אוהבים את השם, את השם יתברך? בגלל שהוא ברא אותנו. בגלל שהוא מקיים אותנו, דואג עלינו, נותן לנו אוכל לאכול ובגד ללבוש, והוא מזמן לנו כך, והוא מדריך אותנו, ומעלה אותנו, ומדקן, הכל מצוין. זאת אהבה שתלויה בדבר. אנחנו אמורים ללמוד, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, מתוך עצמנו. לא בגללו, בגללנו. באהבה שאינה תלויה בדבר. בואו נקרא לכם על זה, פסקה מרב קוק בנושא הזה. אומר הרב, ואורות, בעולה טריה, חלק ב' עמוד ד'. לא, סליחה, טעות. אני רואה שאין לי פה המקור הזה. לא, יש. לא, לא, מה שאמרתי זה נכון. כן, מה שאמרתי. עולה תריה, בית חלק, עמוד דלת. אמר רבי עקיבא, שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. אומר על זה הרב קוק. יש אהבה לשם התברך, שהיא מצד הבריאה, והודה, חסד השם המלא עולם וטובו על בריאותיו. לכן אני אוהב את קדוש ברוך הוא, כן? ויש אהבה כזאת שהיא מורגשת בנפש מצד עצם מעלת הנפש, לאהוב את הטוב הגמור. למה אני אוהב אותו? כי אני יכול לאהוב אותו, לא בגלל שהוא טוב. אותו דבר גם אהבת השם אלינו. למה הוא אוהב אותנו? בגלל שאנחנו העם צדיקים? ומה קורה כשאנחנו חוטאים? ומה קורה כשיש עם אחר יותר צדיקים מאיתנו? נגיד, אני יודע, פתאום יש איזה עם בגביני הביסאו, פתאום קם עם חדש שכולם טובים צדיקים והולכים תמיד טיק 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 מצוצחים מצוין תמיד, לא מיישנים, לא זורקים מייסטיק על הרצפה, לא אוכלים גרעינים וזה, הכל טק טק טק, רובוטים דתיים. זהו. עכשיו אנחנו, עכשיו השם יאהב אותם יותר מאיתנו, נכון? כי למה? כי למה? לכן אומר מהר"ל שלא כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אהב את אברהם אבינו בגלל שאברהם אבינו היה צדיק. כתוב על נוח שהקדוש ברוך הוא בחר בנוח בגלל שנוח היה איש צדיק בדורותיו, נכון? לכן הקדוש ברוך הוא בוחר בנוח. אבל על אברהם לא כתוב, לא כתוב שום דבר, סתם הוא הלך משם לשם עם אבא שלו, אשתו, פתאום לך לך. למה? למה השם פונה לאברהם ובוחר בו ומדבר איתו בכל זה? בגלל שאברהם היה צדיק? איפה זה כתוב? אחר כך מתברר שהוא היה צדיק, אבל בהתחלה לא. מהר"ל אומר שזה לא במקרה שתורה לא כתבה שאברהם צדיק. למה? כי אם הייתה כותבת שאברהם היה צדיק, אז היינו חושבים שבגלל צדקותו הוא בחר בו, ואהבה שלו לאברהם אבינו היא אהבה שתלויה בדבר. מה הדבר? צדקות אברהם. אבל עכשיו אנחנו כבר לא צדיקים, אנחנו בניו ולא צדיקים, אז אותנו הוא כבר לא אוהב. ועכשיו זה בעצם הטענה של נוצרים, שהקדוש ברוך הוא עכשיו בחר בו עם נבחר אחר. יש עכשיו New Israel, יש מישהו אחר, והם יותר טובים. אנחנו אומרים, לא, אהבה של השם לאברהם לא תלויה בדבר. אין לנו זמן כבר. כן, זאת אומרת, אהבה לא תלויה בדבר. וכיוון שכך, האהבה הזאת היא נצחית. היא תלויה בהשם. הוא בחר באברהם עבדו. ואותו דבר גם בין בני זוג. אנחנו לומדים לאהוב אחד את השני בחינם. כן? משום יהודים. בחינם. לא בגלל שהוא טוב, אלא בגלל שאני לומד לאהוב. וזה נורא קשה, נכון, נורא. זה, יש כל כך הרבה ניסיונות ומשברים, וזה, אתה אומר, מה פתאום, זה לא ריאלי, זה לא, נכון, נכון, כל זה, זה נכון. אבל אתה מתגבר, ומי שהוא מצליח, אחרי הכל, לחשוף את האהבה שלו ולבנות אותה בצורה כזאת, אז במקרה כזה לא ייתכן, אין דבר כזה שאני לא אוהב יותר את אשתי. כן? אין מציאות כזאת, אין ביטוי כזה, כי אתה הוא זה שעובד. אתה לא אוהב? מצוין שאתה לא אוהב אותה. סימן שאתה עכשיו יכול ללמוד לאהוב. אז תתחיל, תתחיל לעבוד. זאת התשובה. לא אוהב, תתחיל לעבוד. בהצלחה.